טוב, שלום וברכה לכולם. אז אנחנו במסגרת השיעורים שלנו שנקראים התבוננות פנימית, אנחנו עסוקים קצת היינו עסוקים קצת לדבר על בעצם אמצעים שהם מביאים את האדם לשלבים הבאים, לרוחניות עליונה וגבוהה. דיברנו קצת על עניין של מבט מדיטטיבי כזה, כאמצעי. היום אנחנו נדבר, התחלנו לדבר שיעור קודם על הנבואה, ואנחנו נדבר היום, אנחנו נלמד איזה טקסט שהוא עמוק למידתנו קצת, הוא גבוה מאוד, אז אנחנו לא מתיימרים להבין פה הכל, אנחנו נלמד שם, נתחמם מרחוק. אבל הוא מאוד חשוב בהקשר שלנו. זה מתוך ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, שהוא מדבר בעצם, זה מין הצצה עליונה, כאילו פנומנלית פה, מה שרבי חיים ויטל עושה, בגלל שאין לנו כמעט בשום כתבים דברים כמו שהוא כותב פה, שזה בעצם מתאר את התהליך להשגת הנבואה. שזה קרוב מאוד לדברים שאנחנו כבר ראינו בשיעורים קודמים, של שינוי תודעתי כזה, והתפשטות מהחומריות, ועוד. הוא מדבר פה על עוד דברים שלא עסקנו בהם עדיין, אז זהו. אז זה ממש צלילה היום למים עמוקים. אז שוב, אנחנו נלמד את זה לפי מידתנו, מרחוק. הנה, אז זה נקרא שערי קדושה, רבי חיים ויטל, חלק ג', פרק א', השער החמישי, הוא נקרא באיכות הנבואה, מה העניינה? הנה נתבאר כי אור אחד הוא בצורת אדם, מתפשט בכל ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עד סוף ארבע יסודות העולם השפל, הוא מתדבק באורות אדם העליון, הנקרא עשר ספירות, והם מתלבשים באור, בזה האור הנקרא אור מחצב הנשמות, וכל הנשמות התחתונים כלולות שם, וירדתם בעולם הזה להתלבש בגופות מניחות שורשיהם דבוקות במקורם שמשם חוצבו, וענפי השורשים ההם לבדם הם יורדים בדרך התפשטות לבד, מתלבשות בגופות בעולם הזה כדמיון, ענפי האילן שהן דבוקות ומושרשות בגוף האילן וכופפות עצמן למטה. מנוגעות בקרקע עצמה, אני תכף אסביר, בסדר? מנוגעות בקרקע עצמו בעודה נאחזות בגוף האילן. וכאשר האדם שנייה רגע. יש פה שנייה רגע. האמת שאני אגיד לכם בהמשך, ההמשך זה מה שרציתי ללמד. טוב, בסדר, בוא נמשיך קצת. כאשר האדם חותך, חטא ראוי להיכרת, ניחת אותו ענף מגוף האילן ונשאר נפרד ממנו ועומד בעולם הזה. פשוט שכפתי לכם דף מקורות, וזה לא בדיוק הקטע שרציתי להיכנס פה, תחילת הפרק, אבל לא משנה. כאשר האדם חותך, חטא ראוי להיכרת, נחרט אותו הענף מגוף האילן ונשאר נפרד ממנו ועומד בעולם הזה כרוח הבהמה, וזה סוד ייכרת, ייכרת הנפש ההיא, וזה סוד כי האדם עץ השדה. טוב, אז, וזה סוד מה שכתוב בצדיקים שנכפל שמם. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה. אחד כנגד בחינת השורש הנשאר למעלה דבוק באילן. אז אני עכשיו טיפה אתחיל להסביר. תסתכלו, יש בעצם מה שהוא אומר פה, יש את הנשמה של האדם שהיא באה מעולם עליון. ממקום שנקרא מחצב הנשמות, והנשמה היא יורדת לעולם הזה להידבק בגוף. והשורש שלה הוא נשאר במקור, כן? אז, וענפי השורשים הם אלה שיורדים, מתלבשים בגוף. אבל יש קישור בעצם בין הנשמה שהיא בגוף, ובין השורש שלה הרוחני, כמו מה? כמו גוף האילן, שזה אל ענף שהוא יורד ומדלה ויורד ונוגע ברצפה בעצם. אז הגוף שהוא, הנשמה שהיא עכשיו בגוף, זה כמו הענף הזה, כמו ענפי אילן שהוא דבוק מצד אחד בשורשו, שזה גוף האילן, ומצד שני הוא נוגע בקרקע, כשהנשמה נאחזת בגוף. זה גוף, הוא נקרא כמו, ראינו היום במלבים, על מה שנאמר ליהושע, כתוב של נעליך מעל רגליך, שהגוף הוא כמו נעל על הנשמה. הוא כמו החלק התחתיתי. החלק התחתיתי של הגוף שלנו הוא מולבש בנעל, זה רק כף הרגל, נכון? אבל יש הרבה גוף גם מחוץ לנעל, נכון? הרבה גוף, רוב הגוף. זה רק חלק קטן. אז תתארו את הנשמה בתור הגוף, ואת הגוף בתור הנעל. הבנתם את ההקבלה? יוצא שהחלק של הנשמה הוא הרבה יותר גדול ורחב ואינסופי, ונוגע בשורשים עליונים, מאשר מה שמתלבש בתוך הנעל, או הגוף במקרה שלנו. בסדר? עכשיו, בכל זאת זה גילוי של הנשמה, שזה שפע אלוהי שיורד ומתלבש בגוף. עכשיו, אז בואו נמשיך טיפה. עכשיו, אפשר לשאול שאלות, תשאלו שאלות, אם זה דברים עליונים, אני לא מדביר פה הכל, אני כבר אומר שאני לא מדביר פה הכל, א', כי אנחנו לא נספיק, ב', כי זה דברים מאוד עליונים, זה דורש הרבה הקדמות, אני משאיר את זה קצת עמום וקצת מסביר. אני מסביר בעיקר מה שחשוב לי לענייננו בהקשר שלנו. והנה השורש הוא עליון מאוד בראש רום עולם האצילות. והענף ארוך מאוד מתפשטת בכל העולם עוד עד התלבש קצהו בזה הגוף. זאת אומרת, יש פה ממש דרך ארוכה. וכל מדרגה שבכל עולם מניח שם שורש אחד באופן שאין לך נשמה, שאין לה שורשים לאין קץ, זה למעלה מזה. על ידי מעשיו זוכה לעלות כולן. כי בכל מדרגות עולם העשייה, שורשיו אשר יניח שם נקראים כולם נפש אחד, שלמה דעשייה, טוב על זר זר ועל דרך זה בשאר המדרגות. אני ממשיך טיפה. ובזה יתבהר עניין הנבואה. זו הנקודה שבעצם תכלס הייתי אמור לפתוח איתה, אבל טוב שראינו את ההקדמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו הוא מסביר פה את הנבואה, שזה הקישור לשיעורים שלנו. וזה הצצה, גם זה וגם הפרק הבא שאנחנו לא נלמד אותו היום, לדבר שאין כדוגמתו באמת, מה שרבי חיים ויטל פה עושה. וזה יתבהר עניין הנבואה. כי אחר היות האדם בחומר זך, בלי זוהמת היצר הרע, ולא בכוחות הנפש היסודית כלל, ולא יש בידו חטא פוגם איזה שורש משורשי נשמתו. כלומר, אדם צדיק, סופר צדיק, חסיד, צדיק, קדוש. הנה כאשר יכין עצמו להידבק עד שורשו העליון, יוכל להידבק בו. כלומר, אין לו איזה חטא שקושר אותו אל הגופניות, אל החומריות. כי ככל שאדם הוא לא נקי, אז הוא קשור אז הוא אמה נאחזת בו. אבל אם אין בו חטא... כן, כל הנביאים. כפליים כיוצא מצרים עמדו להם נביאים לישראל. אז היו כאלה. ענקי עולם. אנחנו אבק לרגליהם. אפילו לא. בסדר? כולם היו ענקי ענקים. אולי רמב"ם מביא בשמונה פרקים שהיה בהם איזה בחינה אחת. וזה בעצמו היה מסע חוצץ. אז הוא כותב שם ששמואל הוא חשש למשוך את דוד, כאילו חשש משאול, שאליהו הוא הקפיד, כל זה חוצצים, הוא מביא שם. אז מה אתה מבין? כאילו, כל אנחנו אומרים הלוואי עלינו, כן, המדרגות האלה, אנחנו לוקחים גם את זה, עם החסרונות אנחנו לוקחים, הלוואי, להיות מיליארדית מכל אחד מהשמות שאמרתי. הלוואי. אבל, אבל, אבל בסדר, כאילו רק צריך פרופורציה, כן, שלא, זה לא תורה בגובה העיניים, הם לא קרובים למדרגתנו בשום צד ובשום צורה, וגם גדול חכמי דורנו לא קרוב אליהם בשום צד ובשום צורה. בסדר? ברור הנקודה? כן, 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 כן. בסדר, זה בדיוק, ענית, הנה, ענית. לא, אין, כל אדם יש בו, לא, זה לא חייב להיות איזה מידה, שם הוא מביא הרמב״ם מידה, שהיא כאילו חזרה על עצמה, או מידה, זה, וכן, אדם הוא, עצם הירידה של הנשמה לגוף, שיש בו תאוות ויצרים, ומבט חלקי וכו', זה בעצמו גורם חיסרון. למרות שכתוב לך, ארבעה מתו בעטיו של נחש, לא חטאו אף פעם, כן? אז ישי, קלה, כלאב, בנימין, ו... מי? אמרם, אמרם. מי? כלאב ואמרם, אמרם. אז זה ארבעה, אז יש כזה דבר שלא חוטאים אף פעם, אבל זה מאוד נדיר, אבל... זה, אוקיי, אז אני ממשיך, בסדר? אז הוא אומר, אז אדם שאין בו זוהמת החטא, כמובן, עוד פעם... זיקח את עצמו עד, עד כמה שאפשר. אז, הנה כאשר יכין עצמו להידבק עד שורשו העליון, יוכל להידבק בו. תשימו לב, זה כמו הענף. אנחנו, הנשמה, היא מופיעה בגוף, כן? בעולם הרוחני שלנו. אבל הצדיק הוא יכול כאילו לעלות שלבים כאלה בעצם לשאוב ממקור יותר עליון. הוא כזה עושה מין טיפוס בשורש משורשי נשמתו, כן? הוא עושה שמה שהניחה בכל עולם ועולם, אז הוא מתחיל לטפס באיזה מין סולם רוחני כזה. כן? סולם המוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ככה הרמב״ם מסביר את ה... במורה נבוכים את מראה יעקב, שיעקב היה סולם המוצב ארצה, והמלאכים שהוא ראה, טוב, הוא אומר שם שזה נביאים, שהיו עולים בסולם ויורדים, אחר כך מדריכים את העם. פה אפשר להסביר, זה ההשגה הזאת. אז בכל מקרה, כאשר הכין עצמו להידבק...
ההשגה פה היא מלמעלה למטה, בסולם יעקב...
מלמטה למעלה. תראה מה רבי חיים ויטל, הוא אומר פה משהו מאוד מפתיע. הוא צריך... תראה מה הוא אומר, זה גם מלמטה למעלה. כמובן, כמובן, כמובן שזה מלמעלה למטה הנבואה, אם השם לא רוצה זה לא יקרה, אבל הנביא החידוש הוא שהוא מכין את עצמו אל הנבואה. בסדר? הוא אומר, והנה כאשר יכין עצמו להידבק עד שורשו העליון, יוכל להידבק בו. ואומנם אף על פי שהוא ראוי לכך, הנביא הוא במדרגה העליונה. צריך להפשיט נשמתו, מכל וכל, ולהפרידה מכל יוני החומר, ואז תוכל להידבק בשורשה הרוחני. זאת אומרת, זה קשור למצב התודעתי, הוא גם ידבר על זה תכף בהמשך.
קצת נזירות.
לא, זה לא נזירות. להפשיט נשמתו מכל יוני החומר, להפרידה מכל יוני החומר, זה לא אומר שהוא צריך עכשיו... להיות נזיר או לא להתחתן או לא, זה לא הכוונה, אלא הכוונה עכשיו כשהוא נכנס למין מוד כזה של השגה, מוד כזה של נבואה, מצב כזה, הוא צריך עכשיו לזכך את התודעה שלו. זה דיברנו על זה בשיעורים קודמים, לזכך את העולם הפנימי שלו, שלא יהיה לו הפרעות, לא מבפנים, לא מכוחות הנפש או הגוף שלו, הצדדים החומריים שבו, וגם לא מבחוץ, לא השכות מבחוץ. כל אלה הם תולשים את האדם מהמקום הזה שהוא יכול להתחיל לטפס בסולם הרוחני הזה. בסדר? להידבק בשורשו העליון. כן? לא, זה לא הכוונה. עוד פעם, להתנתק כל ענייני החומר זה עכשיו, במבט המדיטטיבי, באקט הנבואי הזה, העליון. זה לא אומר שהוא לא חוזר אחר כך ואוכל ארוחת ערב, אתה מבין? זה לא, זאת הכוונה. לא...
בתוך העניין שהוא בעצם
בוא תראה, תסתכל רגע. גם תלמיד חכם, שהוא מטפס במדרגות גבוהות במעלות הרוחניות, הוא פרוש מענייני העולם הזה. הוא פרוש. במה שלא הכרחי לו. הוא לא, לא, במותר לך התקדש, נכון? כתוב במידת הפרישות. מה שמיותר לך. הוא לא תראה אותו עכשיו אוכל איזה, אני יודע מה, קרמבו, חפיסת שוקולד. זה לא מעניין אותו, זה לא... הוא מעדיף את המתיקות שלו לקבל מלימוד באוצרות חיים. אתה מבין מה אני אומר? אז זה נקרא, אז זה לא אומר שאין לו שום ענייני חומר. אדם עצם זה שהוא, הנשמה שלו בגוף זה כבר חומר. הכוונה, הוא פורש מחומריות, הדברים המיותרים שבה, המכוערים שבה, ההמוניים שבה, לא תראה אותו יושב עם איזה שווארמה ובטוב, תוך כדי, באצטדיון שמה, שמה, בטדי, במשחק של ביתר כדורגל וצועק. הוא לא שם. תלמיד חוכם הזה. ברור הנקודה הזאת? הוא פרוש, הוא מנצל את הזמן שלו היטב, המוח שלו דבוק בעליונים. בסדר? זה הכוונה. אין כזה דבר, זה לא, התורה לא מצריכה אותנו להיות נזירים, בודהיסטים, ממש לא, הפוך. זה לא, אלא צריך לתת מענה לכל כוח מכוחות נפשו. אבל שכולם יהיו, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, כולם ישמשו מדובקים בעירתך. אוקיי, אני ממשיך. אז, והנה, אין עניין התפשטות. רגע, אז הנה כשיר הכין אתמול ידבק עד שורשו העליון, נוכל לדבק בו. אמנם אף על פי שהוא ראוי לכך, צריך להפשיט נשמתו מכל מקום ולהפרידה מכל ענייני החומר. ואז תוכל לדבק בשורשו הרוחני. אוקיי, והנה, אין עניין ההתפשטות הזה, שתמצא כתוב בכל הספרים בענייני הנבואה ורוח הקודש, התפשטות ממשי, שהנשמה יוצאת מגופו ממש כעניין השינה, שאם כן אין זו נבואה, אלא חלום, ככל החלומות. אמנם השראת רוח הקודש על האדם הוא בהיות הנשמה בגופו, בהקיץ, ולא תצא ממנו. זאת אומרת, תשימו לב, הנשמה היא לא עוזבת את הגוף, אלא האדם בתודעתו מתפשט מכל חומריות. זאת אומרת, הוא לא עסוק עכשיו בלחשוב על שטויות, על לבלי העולם הזה, על טרדות כאלה, מה מצב חשבון הבנק שלי, מה היה אתמול במונדיאל, מה... הוא לא שם. הוא לא שם בכלל. הוא לא תרוד, לא ב... הוא גם לא עכשיו מוסך מסביב, אנחנו מוסכים גם מכל החושים שלנו מסביב, אלא הוא במקום כזה של צלילה פנימה, צלילה פנימה, זה דומה, לכן אמרתי לכם, עניין המדיטטיבי הזה, של השקטה, של האיסוף הפנימי, הוא אסוף עכשיו, מאוד מדויק, מאוד מרוכז, מאוד מבקש את המקום הרוחני. זה תנאי, תנאי, בכלל להתחיל לעלות בסולם הזה. אבל עניין ההתפשטות הוא כי יסיר כל מחשבותיו לגמרי. הנה הוא מסביר את זה. והכוח המדמה, שבו הוא כוח נמשך מהנפש החיה היסודית, שבו, יפסיקהו מלדמות ולחשוב ולערר בשום עניין מענייני העולם הזה. כאילו יצא נפשו ממנו. ואז יהפוך כוח המדם ממחשבותיו לדמות ולצייר כאילו עולה בעולמות העליונים בשורשי נפשו אשר לא שם. מזה לזה. עד שיגיע ציור דמיונו במקור של העליון, ויחקקו ציורי כל האורות במחשבתו כאילו מצויר ורואה אותם כפי דרך כוחו המדמה לצייר בדעתו ענייני העולם הזה על פי שאינו רואה אותם כנודע בחוכמת הטבע. טוב, מה הוא אומר פה? זה פסקה סופר סופר מחדשת. מה? מדהימה. קודם כל, אני רוצה רגע להדגיש משהו שקראתי אותו בהתחלה, לא רציתי להתעכב עליו, עכשיו אני עכשיו אני פה, רגע, רוצה טיפה לחזור אחורה, תסתכלו רגע. אמרנו ש... ש... שהנשמות, הנשמה כשהיא מתלבשת בגוף בעולם הזה, אז היא בגלל שהיא באה ממקור עליון, מאור שנקרא אור מרצף, מחצב הנשמות, והיא יורדת בדרך התפשטות לעולם הזה, עד שהיא מתלבשת בגוף, אז היא, היא בעצם, איפה זה? הנה, תסתכלו בפסקה השלישית. אז בכל מדרגה, בשורה השנייה, בכל מדרגה שבכל עולם מניח שם שורש אחד, באופן שאין לך נשמה שאין לה שורשים אין קט זה למעלה מזה. ועל ידי מעשיו זוכים לעלות כולם. בסדר? אוקיי. עכשיו, מה? השורש אחד, בכל מדרגה שבכל עולם מניח שם שורש אחד. הנשמה שלו שהיא באה מעולם עליון, בדרך ההתפשטות שלה למטה, יש לה שורש גם בעולמות שבדרך, עד שהיא מתלבשת בגוף. עכשיו, אז אמרנו שהכוח המדמה, מה זה כוח המדמה? כוח המדמה, כן, זה דמיון, אבל בעצם...
דמיון מוחשי,
אבל. כן, דמיון מוחשי. עכשיו...
אתה
רואה תמונה, נכון? רואה סרט, נכון? רואה ציור.
זה דמיון, הוא רואה את התמונה.
זה לא רק, אגב, הדמיון, החושים, הם קולטים את המציאות, והם מביאים אותם לכוח המשותף, שהוא הכוח המדמה. בסדר? אז אני גם אשמע מילה, כשאתה תגיד לי תפוח, אז הדמיון שלי, הוא מבין על מה אתה מדבר, נכון? זה לא חייב להיות רק ראייה של תפוח. אני יכול לדמיין אפילו, לדמיין, עוד פעם אתה שומע? ושאני זוכר בדמיון שלי, אני יכול לדמי אפילו את הטעם של תפוח, חמוץ, מתוק, נכון? אני יכול להרגיש, כן? אני יודע שזה, הסאונד הזה זה עץ, נכון? אני מרגיש בטמפרטורה שלו, נכון? שזה עץ, נכון? זאת אומרת, הכוח הדמיון זה כל החושים, הוא אוסף אותם והוא זוכר אותם. זה יכול שלנו בכלל לתפקד. בלי זה היינו עבודים. עכשיו, אדם גם יכול להיות יצירתי עם הדמיון שלו. עכשיו, יכול לקחת ולדמיין מה הוא רוצה... יכול לעשות טיול בדמיון, יכול כמו חלום, כמו... בסדר, אבל הוא רואה תמונה ויזואלית, כמו שאתה אומר, או שומע משהו חושי. הדמיון הוא יכול גם להיות מאוד יצירתי. יכול להיות כוח מפענח גם. בסדר? נכון, נכון. נכון. לא, בדיוק. רק עכשיו הסברנו מה זה הדמיון. הדמיון, הוא קשור מאוד לעולם החושי. בסדר? זה רק זה. עכשיו הוא בא ואומר, אתה מסיר את העולם החושי. אין עולם חושי. הוא מתפשט מהחומריות. מה קורה אז? אותו כוח, שנייה, שהוא כוח תחתון. דמיון יש גם לחיות. כן, כן, דמיון יש לחיות. אחרת הם לא היו קולטים, האנטילופה לא הייתה קולטת שהאריה הזה שמתקרב אליה הוא מסוכן, כי לא הייתה זוכרת מפעם שעברה שהם ברחו שם כל העדר. גם לחיה יש דמיון, הרמב״ם כותב את זה. מורה נבוכים, לכן זה גם קשור אל עולם הרגש, לכן הציפור היא מצטערת כשלוקחים לה את הביצים, אתה מבין? יש לך כוח, אחרת היא לא הייתה זוכרת שום דבר. הדמיון הוא קשור אל הזיכרון, כי אני כבר מכיר את הטעם של זה, אני יודע מה...
כמו שלוקחים את הביצים, אם עושים את זה בפעם הראשונה, היא עדיין מצטערת. זאת אומרת, אין לה איזה זיכרון, אלא אם כן זה זיכרון מאוד קדום שבתוך הדבר הזה. היא לא לומדת את הדבר הזה, היא לא קיבלה,
אתה צודק, אבל היא קולטת את המציאות. אתה תבין רגע. בלי דמיון אנחנו לא קולטים את המציאות. בלי דמיון.
זה... המציאות היא מדומה. אתה מדמה, אני מדמה שאתה הולך עם סוודר כחול, אבל כן. זה דמיון בסוף, זה לא...
טוב, זה כבר נושא בפני עצמו. אתה מדבר עכשיו פה על תורת ההכרה ויש בזה חתיכת אירוע. אם כל המציאות היא מדומה או לא, זה... אז זה, אוקיי, בצורה סובייקטיבית, אז זה כבר ההכרה, תורת ההכרה.
אבל בנבואה בעצם, מה? בנבואה הוא, הנביא בעצם נכנס לזה סוג של
כן.
שזה ריכוז מאוד גבוה.
כן.
מה שאני מבין, מעלה את, את, את הדמיון המופשט שלו, שהרגיל על הדברים הזה, ואז פתאום מחכה, רואה מעשה מרכבה, ורואה דברים כאלה שהם דברים שהם הם לא מופשטים, הם בעצם דברים שהם יותר הרבה יותר עמוקים, אבל, אבל לא על בסיס חוכמת הטבע, זאת אומרת, הוא לא רואה את זה...
לא, לא, חכה שנייה. חוכמת הטבע הוא מדבר פה על משהו אחר. הוא מדבר על זה שאתה לא רואה את הצורות הרוחניות. זה משהו אחר, זה משהו אחר. בוא נלך לאט לאט, בסדר? בוא נלך עם הכתוב שלו, בסדר? אתה מקשק פה קושיות מצוינות. אני חושב שכל זה לאט לאט יהיה מובן אם נקרא עוד פעם את הפסקה ונסביר אותה, בסדר? אבל עניין ההתפשטות הוא. הוא מסביר מה זה ההתפשטות מהחומריות. כי יסיר כל מחשבותיו לגמרי, כאילו אתה לא מטרוד עכשיו, לא מחשבון בנק, ולא מה יהיה מחר בעבודה שלך, ולא שום דבר. והכוח המדמה שבו, שהסברנו מה זה הכוח המדמה, שזה כוח בסופו של דבר שהוא מאפשר את קליטת המציאות, נכון? אז כלומר, הוא קולט את הרשמים מהחושים, כן? רבי סעדיה גאון, הוא כותב שהחושים הם שורשי שאיבת המושכלות, והמושכלות האלה הם בעצם... נזכרות בכוח המשותף, שזה המדמה, והוא ככה הוא קולט את העולם. יכול להיות שאתה אומר, הוא יראה, תראה ציפור, תראה פעם ראשונה שלו קריא את הביצים, אבל היא כבר תבין את זה, היא כבר, משהו, היא תבין דבר מתוך דבר, אני לא יודע, לא יודע. בכל זאת, יש לה עולם של תפיסת המציאות, או שזה אולי יכול להיות גם אינסטינקט, כמו שיש לחיות אינסטינקט מציאות, הישרדותי, בסדר? אז רק נתתי את הדוגמה הזאת של הציפור, אבל פשוט שהרמב"ם מביא אותה במורה נבוכים, אבל זה לא כך משנה. זה כל, זה ברור שיש לחיות גם כן דמיון וגם רגש. בסדר? שכל, בחירה חופשית, אין להם. דיבור, אין להם. אבל דמיון ורגש ודאי יש להם. בסדר? גם ילד, תינוק יש לו דמיון. אחרת הוא לא היה קולט שזה אבא, זה אמא, זה מוצץ. בסדר? אז והכוח, כי יסיר את כל מחשבותיו לגמרי, והכוח המדמה שבו, שהוא כוח נמשך מהנפש החיה היסודית, שבו, כלומר אמרתי לכם, זה כוח שיש אותה גם לחיות, לבהמות, יפסיקהו מלדמות ולחשוב ולערר בשום עניין מענייני העולם הזה. יוצא פה שאותו כוח תחתון, שהוא קולט את המציאות, או מערר במציאות, או אפילו יצירתי כלפי אבל המציאות, הוא עכשיו לא עוסק בעולם הזה יותר, בדברים חושיים יותר. הוא כאילו יצא נפשו ממנו, הוא פתאום מתנתק לגמרי מהמקום החומרי הזה, ואז יהפוך הכוח המדמה מחשבותיו, לדמות ולצייר כאילו עולה בעולמות העליונים בשורשי נפשו אשר לא שם. כאילו הוא מתחיל לטפס כלפי פנימה, או כלפי מעלה, לא משנה איך תקראו לזה, כי זה גם ככה לא גיאוגרפי. זה עניין רוחני פה. טיפוס בעולמות עליונים, הוא מתחיל לדמות, מתחיל לטפס. אותו כוח מדמה, שעכשיו עד עכשיו הוא... דימה או התעסק בכל מיני דברים חומריים, הוא מתנתק מהחומריות, והוא משמש להיות כוח מדם העליון. הרב קוק כותב שהשכל הוא כוח יותר עליון מכוח הדמיון, אבל כשהדמיון הוא נעשה דמיון עליון, כמו פה בשערי קדושה, השכל נעשה תלמיד קטן של הדמיון. זה נהפך להיות כוח מקבל, כוח נקבי, כוח קולט את המציאות אבל הרוחנית. כוח שהשכל הוא מושפע ממנו. אז הוא אומר, הוא כאילו עולה בעולמות העליונים משורשי נפשו אשר לא שם, מזה לזה. אמרנו שהנשמה שלו בירידתה לגוף, היא השאירה שורשים בכל עולם ועולם. אז עכשיו הוא מתחיל לטפס על השורשים האלה, יש לו שורש פה, שורש פה, עד שהגיע ציור דמיונו במקור שלו, העליון, ויחקקו ציורי כל האורות במחשבתו, כאילו מצויר ורואה אותם, כפי כוחו המדמה לצייר בדעתו, כאילו זה הכל ענייני השגה, זה דברים מופשטים, כאילו כפי כוחו המדמה, כוחו המדבר לצייר בדעתו ענייני העולם הזה. כמו שהוא מצייר ענייני העולם הזה, הוא קולט אותם, הוא קולט את העולם הזה, הוא קולט שזה כיסא כחול פה, נכון? הוא יושב מולי. אז ככה הוא קולט פתאום הוויות רוחניות עליונות. כמובן לא בציור גשמי, כי זה רוחני. אבל יש לו פתאום השגה עליונה שבעליונות, אף על פי שאינו רואה אותם, כנודע בחוכמת הטבע. מה זאת אומרת נודע בחוכמת הטבע? לגבי מה ששאלת. כוונה שהרוחניות אתה לא רואה אותה. בסדר? אתה לא רואה מלאך, נכון? אתה לא רואה עכשיו, אני אקשה עליך קושייה. אתה לא רואה את הקושייה עפה באוויר אליך, נכון? ופוגעת לך בראש. אתה פשוט חושב עליה. זה מופשט הכל, נכון? אז זה ברור שגם העולם הרוחני, הוא לא רואה שם שום דברים גשמיים שאפשר ל... ובכל זאת הדמיון עשה פה דמיון עליון שהוא הכוח המשיג. זה, וביד, עוד שנייה, הנביאים אדמה, כתוב, נכון? ואנוכי חזון הרביתי, וביד הנביאים אדמה. זה הכוח המשיג. כן, מה אתה אומר? משלים, משלים. הכל משלים. אני יכול ללמוד איתך, אתה רוצה את שיעור הבא, את כל מעשה מרכבה, הכל משלים. הכל. יש שם שום דבר גשמי. הכל משלים. הכל. אתה רוצה שאני אביא איזה שיעור, אתם רוצים שאני אביא איזה שיעור הבא? אני לא לפעול להסתרף למישהו אפיוז. זה דברים מאוד פנימיים ועליונים. אבל הכל, הכל משלים. פשוט הכל משלים. כל מעשה מרכבה זה הכל רמיזות ומשלים. יש על זה המון פירושים, אגב, מעשה מרכבה. של יחזקאל אני מדבר, כן? הכל משלים. הוא פשוט מתאר את זה בצורה הכי ססגונית מכל הנביאים. אבל חז"ל אומרים, מה שראה ישעיהו ראה יחזקאל, רק שזה דומה לבין כפר הבעל העיר, כן? וזה דומה לבין כרך, הרואה את המלך. זה בין כפר הרואה את המלך. זה מתלהב מכל דבר. ישעיהו הוא רגיל, הוא גר בעיר, הוא כל יום השיירה של המלך פה עוברת. הם רוצים להגיד לך, זה אותו דבר, רק יחזקאל נורא ססגוני, נורא צבעוני, נורא מתאר מלא פרטים. בסדר. זה דברים עליונים, זה מאוד חשוב יחזקאל. זה, אבל הם ראו את אותו דבר. מה זה ראו את אותו דבר? הם השיגו את העולם הרוחני, מתארים שם משהו. בסדר? אז הם מקובלים, מדברים על זה הרבה. אולי שיעור הבא ניגע בזה קצת, בגלל השאלה שלך, בסדר? למידתנו, הכל למידתנו, אנחנו לא פה מתיימרים להיות ישיבת המקובלים, בסדר? בכל זאת מעשה מרכבה, לומדים אותו, אין לומדים אותו אפילו ליחיד, אלא חכם מבין מדעתו. אבל מה שחזקאל אמר, אני אראה, אפשר קצת לפתוח קצת דברים, לראות שזה הכל משלים, בסדר? מתאר שם ההשגה שלו, כן? אני הנער כבר, ויפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים, הוא אומר, נכון? יפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים, ואז הוא מתאר מה הוא ראה. זה מאוד חשוב הדבר, זה מאוד קשור לנושא שלנו. אבל רבי חיים ויטל פה זה יותר קדום. עוד יותר אפילו קדום, בסדר? ואז יחשוב...
רבי חיים ויטל יותר קדום מכל המחזות...
לא, יותר קדום מבחינת החשיבות של ההשגה פה, כאילו. קודם כל תבין את זה, בסדר? זה, יש לך פה דף מקורות שדע. זה... מה? כן, רבי חיים ויטל. אז... טוב, אני אקרא פה גם את ההמשך, אבל שוב אני אומר, זה מעל מידתנו הטקסט הזה, רק אנחנו לומדים אותו, קבל מעט רושם ממנו, מה זה ההליך הנבואי הזה. ואז יחשוב, יכוון לקבל אור מן העשר ספירות מאותה הנקודה, אשר שורש נשמתו נאחזת שם, ויכוון להעלות גם את העשר ספירות זו לזו, עד האינסוף, וימשיך להם הערה משם עד למטה, דרך ירידה עד סופן. כאשר ירד האור על ידו עליהם, הם שמחים בזה ומהירים אותו האור שימשיך אל שורש נשמתו, נאחזת בהם כפי החלק הראוי לה. כלומר, נשמתו נאחזת באיזשהו חלק, והוא טיפס לשם, בהשגה שלו, והוא גם פועל פעולה על הספירות העליונות, מייחד אותם, וממשיך להם הערה עד למטה, עד סופן. יכוון להוריד דרך ירידה ממדרגה למדרגה, עד שיגיע האור והשפע ההוא אל נפשו השכלית שבגופו. כאילו זה המלאכי עכשיו, אלוהים יורדים בו, כן? לסולם מוצב הארצה, ראשו מגיע השמיים. מה זה? מלאכי אלוהים עולים. מלאכי אלוהים עולים, ראינו, הוא מטפס דרך שורשי נשמתו, כן? מארץ למטה, מארץ למטה, בדיוק. זה מה שאמרתי לך, זה שבשביל לקבל נבואה, אז צריך להכין את עצמו לזה. והוא מטפס, הוא מבקש את זה, הוא מפשיט את, 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 ה, את כוח הדמיון שלו, ומתחיל לטפס, והוא מנותק מכל עיני החומריות, חיצוניים ופנימיים. אחר כך, הוא מתחיל לרדת. זה המלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, גם יורדים, זה מה שהוא מתאר פה. בסדר? אז הוא אומר, נמשיך להם הערה משם עד למטה דרך ירידה הצופן. כאשר ירד האור על ידו, ויכוון להוריד דרך ירידה ממדרגה למדרגה, שיגיע האור והשפע הוא אל נפשו השכלית שבגופו, משם תגיע עד נפש החיה וכוח המדמה שבו. עכשיו לגבי שאלתך, ושם יצטיירו העניינים מהם ציור גשמי בכוחו המדמה, ואז יבינם כאילו רואה אותם בעין ממש. זה שכבר יודעים למטה, את כל ההשגות שלו, פתאום יגיד לך כל מיני משלים. משלים, ראיתי ככה, ראיתי ככה. זה התרגום, זה ההלבשה. זה מה שנקרא משקיות זהב, תפוחי זהב במשקיות כסף. דבר דבור על אופניו. זה המשל. המשל הוא מלביש את התוכן, גם המשל הוא יפה. הוא משקיות זהב, הוא גם יפה, משקית, זה צורה יפה. אבל הוא מלביש תפוחי זהב בפנים. יש לו תוכן הרבה יותר...
יש תבואות שהם נעצרו ברמה העליונה והם ירדו אלינו, ולא ירדו לתוך הדמיון בעצם, למשהו של משקיות זהב, שאנחנו
רואים גם את המשלים. את המשלים, מה, לתפוס? כן, גם הדיבור האלוהי, הדיבור האלוהי בסופו של דבר הוא כן נשאר מופשט לפעמים. הוא לא דווקא בבשל, אלא המסר, יש פה מסר. המסר אתה מקבל אותו כווייתו. בסדר? יש... טוב, זה גם סוג של משל, אבל אם מחיהו בן נמלה, אז הוא מתאר שם לנביאי הבעל שם עם אחאב ויושפט, הוא מתאר שהוא רואה את הרוח שהיא... הוא מתאר זה בית דין של מעלה כזה, וקצת פחות מופשט. נכון? והרוח מתנדבת, כאילו מי יטעה את אחאב, אז היא מתנדבת. אז כאילו טיפה, וזה הייתה רוח נבות הישראלי, שהוא רצח אותו. איזבל רצחה אותו, שלקחת את הכרם שלו. אז היא יטעה את כל, היא נהייתה רוח שקר בידי כל הנביאים. קצת פחות מופשט. בסדר? כן, רוח שקר ביד, התעתה את כל הנביאה הבעל. זה הסיפור הזה שצדקיה בן כנענה נגח בו, במחיהו בן נמלה. קרני ראם קרנב, באלה תנגח את הרם. קצת פחות מופשט. עכשיו, מה קרה? הרמח"ל אומר משהו מאוד מופלא. הוא אומר... רגע, שנייה. אומר הרמח"ל... של צדקיה בן כנענה, הוא ידע בעצמו שהוא נביא שקר. אז מה פתאום נתמלה פתאום ודאות וכו'? הוא אמר, זה נכון, אני נביא שקר, אבל הפעם זה נבואת אמת. הוא הרגיש מין אור כזה מבפנים, הרגיש שזה משהו ודאי. זה הייתה רוח נבות, שהייתה רוח שקר ביד כל נביאיו. לעטות את אחיו, לצאת לקרב, ובאותו קרב אחיו מת. כל ישראל נפוצים כצון שאין להם רואה. אוקיי, שאלות. זה מה שעלה לי עכשיו מהשאלה שלך. טיפה פחות מופשט, פחות מולבש, יותר מופשט דווקא.
היו נבואות שהן פחות מופשטות, כל המתזכרת עם החיות שם מכסף.
נכון. אבל זה לא, זה נקרא לבוש, זה לבוש.
אבל זה לבוש, הוא לא הגיע
הרבה פעמים זה לבוש לא הגיוני, אבל המהר"ל שם דורש כל פרט עם החיות האלה. כל פרט, הכל שם עם משמעות רוחנית עליונה. כן.
בילם היה נקי מכל...
בילם היה הכי מתונף, לא הבנתי. לא, בילם לא היה נביא רגיל, לא, זה לא נבואה כמו שאנחנו מדברים על השנביא ישראל. המהר"ל יש לו פרק כזה בספר תפארת ישראל, אין לי זמן לפתוח את זה עכשיו, אבל זה לא נבואה, זה יותר כאילו חוכמה רוחנית כזו. לא קוסם, מחשף, אבל זה לא נבואה במובן הרגיל. אוקיי, עכשיו, אז הוא אומר, ויכוון להוריד, זה ראינו. ולפעמים האור, לא יודע, היורד יצטער בחמדה מקדמות מלאך הדובר בו וראה אותו, שומע קולו, חיוצא בזה, הם מאחד מחמישה חושים הידועים הנפשיים שבכוח המדמה. משם יועתקו אל חיצוניותם חמישה חושים אשר הם מנפש החיה כנודע. ואז יראה וישמע וירח וידבר בחושיו. הגשמיים ממש, כאילו הוא משיג השגה כזו שהוא ממש רואה עכשיו מלאך מולו, מול העיניים. כמו שכתוב, רוח השם דיבר בי, ומילתו הלשוני, כי התגשם יצטייר האור ההוא בחושים הגשמיים, ולפעמים תהיה נבואתו בחמישה חושים הרוחניים, אשר בכוחו המדמה בלבד, וכל זהו בהתפשטות כוח המדמה לגמרי מכל מחשבות החומר כנזכר. אני חייב לצאת לצערי. אז נראה מה נעשה, אם נמשיך את זה שבוע הבא, או שנלמד, נראה לי שכן, ניגע בזה שבוע הבא, שנראה, או שאני אסביר את זה ואז נמשיך לעוד נושא. בסדר? טוב?
מעשה מרכבה, אנחנו
כבר... מעשה מרכבה, אז רק בגנאי שאתם...